שלום לכולן, שמח לפגוש אתכן שוב. היום תאריך מיוחד, פורים קטן, אם לא הייתה שנה מעוברת, היינו עכשיו שומעים מגילה ומסכות ומשלוחי מנות. אז מסכות יש לנו גם עכשיו, אני מקווה שעד פורים הגדול, אז כבר פחות נצטרך אותם. באופן אישי אני אשתף אתכם שאני עכשיו חולה בקורונה, וגם אשתי, אז אנחנו עוברים את המחלה בימים האלו, אבל חסדי השם בסדר. ואני שמח לפגוש אתכם שוב ללימוד שלנו. אני רוצה לספר על אירוע שהיה לי לפני כמה שנים. הזמין אותי הרב של קיבוץ עין צורים, ידיד שלי, שמו הרב ליאור שיליאן, להתארח בשבת בקיבוץ. הוא ביקש ממני בליל שבת לומר דבר תורה בבית הכנסת. ואני עולה לבמה ומסתכל ככה על הקהל, ואני רואה אנשים עייפים, עבדו קשה השבוע, חלק כבר עוד שנייה נרדמים. אמרתי להם, השבוע קרה פה בקיבוץ דבר איום ונורא. ישר הם מזדקפים, אוזניהם קרויות. ואני אומר להם, לפני כמה ימים, שעת אחר צהריים, הרב ליאור, רב הקיבוץ, חלף ליד בית הכנסת, והוא שמע רעש מבפנים. מתפלא מה זה? בשעות האלה אף אחד לא אמור להיות בבית הכנסת. והוא מתקרב ומציץ מהחלון, והוא נדהם לראות לנגד עיניו חבורה של ילדים, ילדי הקיבוץ, שנכנסו לבית הכנסת ולא פחות משחקים בפנים כדורגל. כנראה המגרש היה תפוס, חיפשו מקום לשחק, אז הם נכנסו פנימה, הזיזו את הספסלים ומשחקים כדורגל בתוך בית הכנסת. הוא נכנס פנימה, ניגש אל ארון הקודש, פתח אותו, הוציא ספר תורה וזרק אותו על הארץ, ואמר להם, אתם רואים? זה מההתנהגות שלכם. אנשים הסתכלו בי בהלם. מה? איך יכול להיות? אצלנו בקיבוץ קרה דבר כזה? איך לא שמענו על זה? ואיך ייתכן, הרב ליאור, הוא ידוע בתור בן אדם נעים הליכות, הוא זרק ספר תורה על הארץ. אני הכנתי את הרב ליאור לפני, שאני הולך לספר עליו מין סיפור שכזה, והוא היה בפנים קפואות שלא מסגירות כלום. אמרתי לאנשים, תרגעו. מה שסיפרתי לכם הוא לא לגמרי מדויק. כלומר, באמת נזרק על הארץ, לא ספר תורה, אפילו דבר יותר קדוש. רק שמי שעשה את זה, זה לא היה הרב ליאור, אלא היה מי? משה רבנו. הרי זה מה שמסופר בפרשת השבוע, לא? משה רבנו יורד מן ההר, והוא רואה את עם ישראל סביב העגל, והוא לוקח את הלוחות שקיבל מריבונו של עולם, מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, משליך אותם אל הארץ, מנטץ אותם לרסיסים. והשאלה הגדולה היא, למה? למה משה עושה דבר כזה? או יותר מזה, איך הוא העז לקחת חפץ כל כך מקודש, ובלי רשות פשוט לשבור אותו לרסיסים? נכון, עם ישראל פה במצב שלא מטיף להביא לו את לוחות הברית, אז אין בעיה, תשמור בכספת, תשאיר את זה בינתיים בהר סיני, אבל למה לרסק לרסיסים? מה, הכעס השתלט עליו באותו שנייה והוא איבד את העשתונות שלו? הרי, אני חוזר פה שוב אל הרב ליאור, אם רב, הייתם שומעים עליו שהוא לקח ספר תורה וזרק אותו על הארץ, נכון, היה דיבורים בתפילה, בסדר, מישהו התנהג לו בסדר, אבל ככה? למה? איך אתה מעז? השאלה הזו היא שאלה גדולה, שהמפרשים ניסו להציע לה כל מיני תשובות. אולי התשובה המפתיעה ביותר, זה שזה קרה בלי כוונה. מובא בתלמוד הירושלמי, תראו פה על המסך, תנה בשם רב נחמיה, הכתב עצמו פרח. רבי עזרא אומר, הלוחות היו מסע 40 שאה, והכתב היה סובלן. כיוון שפרח הכתב, כבדו על ידיו של משה ונפלו ונשתברו. כלומר, הלוחות היו כבדים. כמה כבדים? קשה לומר, אבל תראו לעצמכם שני לוחות רציניים מאבן. זה צריך להיות משקל מאוד מאוד גדול. אמנם, אומר רבי נחמיה, בפועל זה לא שקל כלום. הכתב עצמו סבל אותה. כן, סליחה, אומר את זה רבי עזרא. כלומר, בזכות הכתב האלוקי שהיה עליהם, אז הוא נשא את הלוחות. אבל ברגע שמשה מתייצב סביב אל מול העגל והעם שרוקדים, הכתב פורח מן הלוחות, ומה שנשאר למשה ביד זה שני גושי אבנים גדולים, והם פשוט כל כך כבדים שנופלים לו מהידיים. כלומר, זה לא היה בכוונה, זה היה בטעות. מה קשה על הפירוש הזה? אז יש פה קושי אחד, וזה הלשון של הפסוק. כי מה שכתוב בתורה, שכשמשה ראה את העגל, אז הוא השליך את הלוחות מידיו. המילה השליך, מה היא מבטאת? כמו שאדם משליך אבנים, נכון? הוא תופס וזורק ביודעין. זה לא דבר שקורה בתאונה, שזה נופל לו מהידיים. נראה שמשה ביודעין הלך ושבר את הלוחות. למה הוא עשה את הדבר הזה? אז בואו נציע כאן תשובה מספר 2, תשובה נוספת. והיא כבר יותר ידועה, מופיעה במדרש, על כך, מה שמשה עשה פה זה מסירות נפש אדירה למען עם ישראל. וכך אומרים חז"ל, ראה שאין לישראל עמידה, וחיבר נפשו עם האם ושבר את הלוחות. אמר לקדוש ברוך הוא, הם חטאו, ואני חטאתי, ששברתי הלוחות. אם מוכל אתה להם, אפלי מחול. ואם אין אתה מוכל להם, אל תמחול לי. כלומר, אחרי שעם ישראל חוטא, הקדוש ברוך הוא מציע למחות את ישראל, ולהקים עם משה רבנו עם חלופי. משה רבנו, כך אומרים חז"ל, בעצם במעשה שלו, מעשה נועז, הוא סותם את הגולל על האפשרות הזאת. כי ברגע שהוא שובר את הלוחות, משליך ספר תורה לארץ, לוקח חפץ מקודש ובעצם מחלל אותו, מנטץ אותו לרסיסים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אתה כועס עליהם? אז גם אני, הם לא בסדר, גם אני לא בסדר. אם אין דבר כזה, סליחה בעולם, אז כמו שאתה לא סולח להם, אז אתה גם לא יכול לסלוח לי, ואז הקדוש ברוך הוא נשאר כביכול בלי אף אחד, אין עם. וכל הייעוד שלשמו נברא העולם ירד לטמיון. כביכול, משה לא משאיר לקדוש ברוך הוא ברירה, בזה שהוא כולל את עצמו ומוסר את עצמו, מוסר את נפשו למען עם ישראל, כי הוא לוקח בחשבון שהעונש פה יכול להיות חמור ביותר, והוא ימחה יחד איתם. ומשה עושה את זה כדי להציל את עם ישראל, תמות נפשי עם ישראל, אם אפשר לנסח את זה ככה, ובזה הוא בעצם מציל אותם, כן אפשרות, ואז הקדוש ברוך הוא סולח לכולם. וחז"ל אומרים שבדיעבד הקדוש ברוך הוא הסכים עם מה שעשה משה רבנו. איפה רואים את זה? מוזמנות לפתוח מיקרופון או לכתוב בצ'אט. מתי רואים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שקוייך על מה שהוא עשה? אז פה אנחנו כבר קופצים לסוף התורה. הפסוק האחרון בתורה, הוא מדבר על המורה הגדול והיד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל. אומר שם רש"י, מה עשה משה לעיני כל ישראל? ששבר את הלוחות. וזה מעניין שבזה מסתיימת התורה. התורה שנפרדת ממשה רבנו ומתארת את גדולתו, כביכול, אם היינו עושים למשה מין חיים שכאלה, אתם מכירות את זה, כמו שהייתה פעם תוכנית כזאת בטלוויזיה, ועושים לבן אדם כזה סיכום של החיים שלו, מה היית, מה עשית וכו', והמראיין היה שואל אותו, תגיד משה, אם אתה שם את האצבע על המאורע הגדול ביותר בחיים שלך, מה הוא? אז אנחנו היינו חושבים, הוא בטח יגיד קריעת ים סוף, הוא בטח יגיד שהייתי עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אולי יגיד נתינת עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, השם... לא, משה רבנו אומר, הדבר הגדול ביותר שעשה משה לעיני כל ישראל, זה שבירת הלוחות. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי לכאורה זה המאורע הטראומטי, הנוראי ביותר בחייו של משה, שהוא צריך ללכת ולשבור את התורה לרסיסים. אבל הוא שאמרנו, באירוע הזה מתגלה גדולתו של משה, שהוא מוסר את הנפש למען עם ישראל. ואני אגיד לכם רעיון יפהפה שנתקלתי בו לראשונה השבוע, שאומר בעל השם משמואל. זה היה הרב שמואל בורנשטיין, האדמור מסוכוצ'וב, הוא היה נכדו של הרבי מקרוצק. והוא מצביע על דבר מעניין, התורה מתארת שמשה רבנו, כשהוא יורד מהר סיני, אז קרן אור פניו. עד כדי כך שאי אפשר להסתכל עליו, ולא הייתה ברירה, אלא מה לעשות? לשים מסכה. אם אתם רוצות, נשים יקרות, חידה לנכדים בשולחן שבת הקרוב, או לשלוח להם בוואטסאפ המשפחתי, תשאלו אותם, מי בתנך לבש מסכה, למרות שלא היה לו קורונה? התשובה זה משה רבנו. כי הפנים שלו כל כך קורנות, שאי אפשר להסתכל עליו. השואל בעל השם משמואל, מתי זה קרה הדבר הזה? אחרי שמשה יורד בפעם השנייה, עם הלוחות השניים. הוא שואל, אבל למה לא בפעם הראשונה? הרי המעלה של הלוחות הראשונים, כך אומרים חכמים, הייתה הרבה יותר גדולה מאשר השניים. זה היה מעשה אלוקים, מכתב אלוקים. הלוחות השניים, זה היה בדיעבד מעשה ידי אדם, הקדוש ברוך הוא כתב על זה. אם כבר משה נמצא בשיא, בפסגה, בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה, עונה השם משמואל תשובה מדהימה. מה השתנה? מה היה בפעם השנייה שלו? היה בפעם הראשונה? הפעם השנייה, הלוחות השניים, זה מגיע אחרי שמשה רבנו מוסר את הנפש למען עם ישראל. הוא אומר, מסירות הנפש הזאת גרמה לכזה זיכוך נפשי. הוא אומר, מה זה הארת פנים? שיש את האור של השכינה, זיו השכינה, והפנים של משה, האישיות של משה, זה כמו אספקלריה, כמו... מראה. ככל שהמראה יותר מזוכחת, מלוטשת, אז האור שחוזר ממנה הרבה יותר גדול. כשמשה רבנו מוסר את הנפש למען עם ישראל, ואומר הקדוש ברוך הוא, מכני נא, אם אתה לא סולח להם, אז גם אני הולך איתם. אין, אני ועם ישראל זה דבר אחד, הוא כל כך מזדכך מהדבר הזה, בזכות המסירות נפש למען כלל ישראל, שמכאן ואילך האור הזה של השכינה שמאיר עליו, מאיר בכזאת עוצמה, שכבר אי אפשר להסתכל עליו יותר. איזה עוצמה אדירה. אני אגיד פה בסוגריים, השם משמואל ממשיך ואומר, שזה לא רק משה רבנו, כל יהודי שמוסר את הנפש למען משהו, שמשקיע בו, שמקריב למענו, שמתמסר אליו, אז הוא מזדכך בעקבות זה, והאור שמאיר בו הוא הרבה יותר גדול. והוא נותן לדוגמה את השבת. המדרש אומר שבשבת יש לאדם זיו פנים אחר, מאור פנים יותר גדול. זה למעשה הפשט של מה שאומרים בלכה דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מה זה פני שבת נקבלה? אז הפשט זה שאנחנו נעשה לשבת קבלת פנים, נכון? נקבל את פניה. אבל פשט עמוק יותר זה שפני שבת נקבלה, כלומר אנחנו מקבלים בשבת פנים אחרות, פנים של שבת, פנים מאירות יותר. ותראו, יש אנשים, פגשתי כאלה בימי חיי, שאפשר לראות את זה עליהם בצורה ברורה. אתה רואה אותו ביום חול, אתה רואה בן אדם אחד. אתה רואה אותו בשבת, זה משהו אחר. הפנים שלו מאירות יותר. וזה קורה, אומר השם שמואל, כשאדם הוא מוסר את הנפש, הוא מקריב, הוא תורח בערב שבת, אז ממילא הוא נהיה מזוכח יותר. ואז האור של השבת מאיר עליו וחוזר בחזרה. והפנים שלו מאירות. טוב, אז... נחזור חזרה למשה רבנו. אז אם אני מסכם, אמרנו פה את התשובה שנייה, למה משה שובר את הלוחות? תשובה, הוא עושה פה מסירות נפש. כן, הוא עושה דבר חמור מאוד. דבר שהוא עשוי לחשב לו כעבירה, והוא ישלם עליה מחיר, אבל הוא רצה לכלול את עצמו יחד עם ישראל, ואז אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אתה לא סולח להם, אז גם אני, ואז אתה נשאר, ואף אחד. וכמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו על הדבר הזה, משה רבנו, שקויך, ישר כוחך ששיברת. גבירותי היקרות, אפשר להציע תשובה שלישית? אתם יודעות מה יפה, שכשאנחנו לומדים את ה-70 פנים של התורה, רואים פירושים שונים, לא צריך לבחור ביניהם. זה כמו שיש מבחן אמריקאי, אז יש לך א', ב', ג', ואז כתוב תשובה ד', שמה? כל התשובות נכונות. אז ככה זה, כל כך יפה, כשלומדים תורה, אתה רואה את רשי, אתה רואה את הרמב"ן, אתה רואה את אור החיים, מי צודק? כל התשובות נכונות. ומכל תשובה אנחנו יכולים לקבל עוד הערה, ועוד רעיון, ועוד מסר, ועוד עומק. תשובה שלישית, אומר בעל העמק דבר, שזה היה הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין. הוא אומר את הדבר הבא, משום שרצה משה לשבור את לב העם ולהסיר דעתם, בראותם אשר משה משבר לעיניהם את הלוחות, שאין סגולה נפלאה כזו ויהיו נעצבים עד שלא ימצאו ידיהם למחות על כל מה שעשה, שנשברה לעיניהם סגולה שאין כמוה בעולם. כתוב כאן, יודע יקרות, עיקרון חינוכי, והוא, יש זמנים בהם אפשר לדבר ולהסביר מה פה לא היה בסדר. אבל יש זמנים שאין די בזה. לעתים נעשה מעשה כל כך חמור, שכדי לבטא את הצלידה ממנו, כדי למחות כלפיו, אין מנוס אלא לעשות מעשה מוחשי, שממחיש בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שזה לא. אני אתן דוגמה חינוכית. אנחנו לא בעד להכות ילדים. צריך לחנך אותם, צריך להסביר להם, לדבר איתם. אבל יש מקרים שאני חושב שכן, נכון, לתת מכה לילד, כשהמטרה פה זה לא להכאיב לו, אלא להמחיש לו שקרה פה משהו שהוא לא בא בחשבון בשום פנים. לדוגמה, ילד עושה דבר מסכן חיים. עכשיו הוא מתעסק פה עם החשמל, מכניס לשקטה, זה קטלני. דבר כזה, להגיד לו, זה לא בסדר, אנחנו לא מרשים, יכול להיות שזה לא מספיק. צריך לבוא לתת מכה על היד. לא, זה מסוכן מאוד. דבר כזה הוא יזכור, ויכול להיות שזה יציל אותו בפעם הבאה. אז המטרה פה של המעשה הפיזי המוחשי, זה להבהיר שזה כבר דבר בסדר גודל אחר, שהוא לא בא בחשבון בשום פנים ואופן. משה רבנו יורד מהר ורואה אותם עובדים סביב העגל, אז לבוא ולהגיד להם, נו באמת, לא בסדר, אתם יודעים שאסור, לא מספיק. משה רבנו צריך עכשיו לשבור את הלוחות לעיניהם. זה מזעזע? זו בדיוק המטרה. שכולם יצאו מזועזעים, ושאף אחד לעולם לא יעלה בדעתו לעשות את זה שוב. ותראו, יש כוח גדול לדבר מוחשי, איך אומר הפתגם? תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים. אני רוצה להראות לכם המחשה לאירוע היסטורי. תראו, אני הולך להראות לכם עכשיו סרטון. למה סרטון? נו, אי אפשר לדבר? אז תראו את הכוח, איך דבר מוחשי הוא משאיר רושם יותר חזק. בשנת 1975 עמדה להצבעה באום החלטה נועלת ומבישה, שקובעת שהציונות זה תנועה גזענית, תנועה פסולה שצריך להוקיע אותה. רגעים ספורים לפני ההצבעה, כשכבר היה ידוע מראש את תוצאותיה, אתם יודעות איך זה באום, אנחנו תמיד מפסידים בהצבעות, כי ככה זה, יש עשרות מדינות ערב, יש את רוסיה, יש את סין, יש את הנפט, אז מה נשאר לנו? יש לנו את ארצות הברית, יש את מיקרונזיה, שם באוקיינוס השקט, איזה אי, יש פה ושם איזה ידידים, אבל בסך הכל אנחנו במיעוט שם, מה לעשות? וגם פה, ידעו שאנחנו הולכים להפסיד בהצבעה. ואז עלה לבימת הנועמים חיים הרצוג. מי היה האיש? אז הוא היה שגריר ישראל באום, לימים הוא הפך להיות נשיא מדינת ישראל, ומה עוד אתם יכולות להגיד על המשפחה שלו?
אבא של הנשיא.
נכון, אז הבן שלו, יצחק הרצוג, נכון? מה אפשר להגיד על אבא שלו?
היה רב, רב של אנגליה, ואבא שלו.
היה הרב באנגליה, באירלנד כמדומני, ואחרי זה היה רב ראשי לישראל, אחרי הרב קוק, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג. בכל אופן, חיים הרצוג עולה לבימת הנואמים. ואני רוצה לראות לכם עכשיו קטע מהנאום שלו, תראו, זה הנאום מאוד קצר. ובתמצית מה שהוא אמר להם, תדעו לכם שהיטלר היה מרגיש פה בנוח בלילה הזה כאן באום. אנחנו לא צריכים להתנצל. העם היהודי, הציונות, זה הדבר המוסרי והצודק ביותר, ההיסטוריה תשפוט אתכם. וההחלטה הזאת היא לא שווה את הנייר שעליו הוא כתובה, היא כתובה, ותראו מה הוא עשה. שימו לב.
Mr. President, I stand not here as a supplicant. Vote as your moral conscience dictates to you, for the issue is not Israel or Zionism. The issue is the continued existence of this organization which has been dragged to its lowest point of discredit by a coalition of despotisms and races. You yourselves bear the responsibility for your stand before history, for as such will you be viewed in history. But we, the Jewish people, will not forget. For us, the Jewish people, this resolution based on hatred, falsehood, and arrogance is devoid of any moral or legal value. For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such.
ראיתם מה הוא עשה? הוא לוקח את הנייר של ההחלטה, ומה הוא עושה איתו? קורע אותו לגזרים. עכשיו תראו, הדבר הזה עורר הרבה רושם, והאמת היא שהוא לא היה הראשון שהשתמש, תקראו לזה אולי גימיק, אבל זה הרעיון שאומר הנציב, יש פה אפקט רב עוצמה להעביר את המסר, הוא למד את זה מאבא שלו. הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג חי עוד בתקופה שלפני קום המדינה, שמי ששלט פה זה היה הבריטים, וכשיצאו הגזרות של הספר הלבן, שאוסרות על עלייה של יהודים לארץ, הרב הרצוג, עמד בבית כנסת בירושלים, לקח את הדף עם הגזרות של הספר הלבן, ומה הוא עשה? קרא אותו לגזרים. תבינו, היה צריך אומץ גדול לדבר הזה. אתה נמצא תחת שלטון בריטי. אתה סך הכל בן חסות שלהם, מחר תמצא את עצמך בכלא. הוא עשה את זה באומץ גדול וקרא את זה לגזרים. ממנו למד הבן שלו, חיים הרצוג, שעשה את זה על בימת האום, דרך אגב אולי משם למד ביבי נתניהו כל מיני הופעות באום, הוא עשה להם עם כל מיני תמונות וכל מיני ציורים וכולי, אבל תגידו לי אתם, מי היה הראשון, הרב הראשון שהשתמש בשיטה הזאת? משה רבנו, זה מה שאמרנו, כדברי הנציב הוא לא בא לאום, הוא לא בא לעם עם נאומים, הוא עושה עכשיו מעשה ש מזעזע את כולם, לוקח את הלוחות ושובר אותם לרסיסים, כשזה קורה הם בהלם. והמסר הוא עבר. באותה עיקרות, אפשר להציע פה פירוש רביעי? חנה, יש לנו עוד כמה דקות, נכון? אז ננצל פה כל שנייה. פירוש רביעי, ותראו, אני הולך פה על פירושים דווקא מהפחות ידועים. והנה פירוש מדהים, שבוא נגיד שאם חזל לא היו אומרים אותו, אנחנו לא היינו חושבים על זה לבד, אבל תראו מה הם לימדו אותנו במדרש. הנה תשובה מספר 4, למה משה שובר את הלוחות, ופה תראו, הדגש זה למה הוא יורד מהר סיני בשביל זה. אני אחדד את השאלה, אברבנל כתב את הפירוש נפלא על התורה, הוא חי בזמן גירוש ספרד, הוא אומר, גם אם נגיד שצריך לשבור את הלוחות, אבל למה למטה? כלומר, אם זה באמת לא מגיע להם, אם צריך לשבור אותם, אז היה יכול לשבור אותם למעלה, ולרדת בלי. אז זה נכון שהנציב ענה על זה קודם, שהוא רצה שהם יראו אותו שובר. אבל תראו תשובה אחרת, שאומר המדרש על למה זה היה לפני העיניים שלהם, הוא אומר ככה. אתה מוצא שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד, היה תופס בלוחות, ולא היה מאמין שחטאו ישראל. אמר, אם איני רואה, איני מאמין שחטאו ישראל. שנאמר, ואי כאשר קרה, שלא שברן עד שראה בעיניו. אוי להם לבני האדם שהם מעידים מה שאינם רואים. אומר המדרש, אפשר שלא היה משה מאמין בקדוש ברוך הוא, שאמר לו כי שיחת עמך? אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל. אפילו שיהיה אדם שומע דבר מן יחידי נאמן, אסור לקבל עדותו. כתוב פה דבר מדהים. למה משה מחכה רק עד שהוא ירד למטה ויראה את עם ישראל כדי לשבור את הלוחות? אומר המדרש, מלמד אותנו דבר גדול. זה נכון שכשהוא היה על הר סיני, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, שבר את העגל, עובד את העגל וכו'. משה מלמד אותנו, אסור להאמין לשמועות עד שאתה רואה בעיניים שלך. אבל היי רגע, מה זה שמועות? הקדוש ברוך הוא אמר לך, יש לך מקור יותר מהימן ממנו? אומרים חז"ל, התורה רוצה ללמד אותנו בדבר הזה, כביכול, אפילו אם שמעת שמועה מהקדוש ברוך הוא, תוודא. קודם אתה תראה בעיניים לפני שאתה בטוח שאכן הדבר קרה. ולכן משה מחכה עד שהוא ירד מנהר, ורק אז הוא שובר את, את הלוחות. תראו, הדבר הזה רלוונטי כל כך היום, שכמות הפייק ניוז שמופצת בוואטסאפ, ברשתות חברתיות, היא עצומה. מחקר מראה שידיעת פייק, היא ויראלית פי שישה מאשר ידיעה אמיתית. כלומר, אם דבר קרה באמת ומעבירים אותו בוואטסאפ, זה עובר איקס אנשים. אם זה ידיעת פייק, ידיעה שקרית, זה עובר שש איקס. זה הכוח של השמועות, של הידיעות הכוזבות, של השקרים, ופה התורה מלמדת אותנו להיות אנשי אמת, לא להאמין לשמועות, לא להעביר מידע כוזב, אפילו כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לך, תגיד אופ אופ אופ, אני רוצה לראות, להיות בטוח בעצמי בדבר. גבירותיי היקרות, הגענו לתשובה החמישית והאחרונה, ותשובה יפהפייה מקורית.
רציתי לשאול,
איזה כוח
האמונה? זה דווקא סותר את כוח האמונה.
את צודקת, ולמעשה המדרש בעצמו, הוא שואל את זה, הרי אני מחזיר שוב את המדרש, המדרש אומר, אפשר שלא היה משה מאמין בקדוש ברוך הוא שאמר לו כי שיחת עמך? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ברור שמשה האמין לו. ובכל זאת, משה לא קיבל את העדות הזאת, למרות שהוא האמין לקדוש ברוך הוא, כדי ללמד את כולנו לדורות. גם אם אתה שומע ממישהו שנחשב למהימן, גם אם העבירו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, וגם אם מישהי שאת סומכת עליה אמרה לך בבית הכנסת שככה וככה וזה, לא. אנחנו יודעים כמה שמועות משתנות כשהן עוברות מאדם לאדם. אספר לכם, ראיתי פעם ניסוי שעשה... סליחה,
בכל זאת.
סליחה?
זה לא בן אדם, זה לא רב, זה הקדוש ברוך הוא, ויש איזה אבסולוטות.
נכון.
יכולה להיות הדוגמה הפוכה, כאילו... כדי להבין שצריך ממקור ראשון לשמוע ועד שאתה רואה בעיניים, זה בסדר. אבל נכון. כשמדובר בקדוש ברוך הוא, זה דוגמה ממש הפוכה.
אני חושב שזה דרך לימוד של קל וחומר. כלומר, ברור שמשה האמין לקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, למה הוא חיכה מלשבור רק עד שהוא רואה בעיניים? כדי ללמד אותנו שאפילו מהקדוש ברוך הוא, אני מחכה לראות. כל שכן, כששומעים מבשר ודם, שזה מה שקורה לנו כל הזמן, לא להיות בטוחים, אפילו אם אדם נאמן אמר לנו, אפילו אם זה כתוב בעיתון. למה? למה דווקא כי אנשים שקרנים? אלא כי אנחנו יודעים שכששמועות עוברות, הן משתנות. התחלתי לספר שראיתי ניסוי שעשה פרופסור הודי לסטודנטים שלו, הוא העמיד אותם בטור, ואז הוא ניגש לאחרון, הם ייקח אחד עם הפנים אל הגב של השני, הוא ניגש אל האחרון, ועשה לו איזה תנועה בפנטומימה, כן? נגיד, הוא עשה לו תנועה כזאת, ועכשיו אותו סטודנט צריך להעביר בפנטומימה את התנועה לזה שאחריו, אבל רק זה שאחריו רואה, ואחרי זה שאחריו קולט את זה, הוא מעביר את זה לזה שבא אחריו. ומה שהיה מדהים לראות, שהפרופסור התחיל מאיזה תנועה כזאת די ברורה, ורואים אחד לאחד שזה משתנה, בקצת, 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 ובסוף כשזה מגיע לסטודנט האחרון, תקשיבו, זה פשוט היה משהו אחר לגמרי, איזה מין משהו כזה, לא קשור בכלל.
משחק טלפון שבור.
נכון, זה אותו רעיון, רק שפה זה לא היה עם מילה, אלא עם תנועה. אז זה הכוח של השמועות שעוברות וזה משתנה, ובטח היום שיש אנשים שמפיצים מראש דברים שהם פייק. זה עצוב מאוד, יש כאלה שזה מין תחביב כזה, שאתה שולח איזה הודעה בוואטסאפ, שמראש אתה הנפצת את זה, אתה המצאת, וזה כביכול מגניב לראות איך אנשים תמימים מעבירים את זה הלאה, ובסוף אתה מקבל את זה בחזרה בכל מיני קבוצות, ואתה מרגיש, איך אני עבדתי על כולם, והם מפיצים את זה, איזה תמימים. כן, זה נשמע לנו חצוף ומזעזע, אבל יש אנשים שזה התחביב שלהם, הפצות של פייק ניוז, ויש עוד אינטרסים כאלה ואחרים, מלמדים אותנו כאן. לא להאמין, לבדוק, להיות בטוחים, וזה אפילו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, למד אותנו, קודם אני רוצה לראות. ואותה עיקרות יש לנו 3.5 דקות. אני מבקש להספיק פה רעיון אחרון, חשוב מאוד, יפהפה, שמלמד אותנו רבי צדוק הכהן מלובלין. ורבי צדוק, הוא נפטר לפני בערך 130 שנה. והוא שואל, המעשה שעשה משה רבנו, לשבור את הלוחות, מרוב הכעס על מה שבני ישראל עשו, על פניו זה דבר חמור ביותר. יש גמרא במסכת שבת שאומרת את הדבר הבא. המקרע בגדיו בחמתו, המשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כלומר, אדם שמתוך העצבים שלו, הוא לוקח עכשיו איזה כלי ושובר אותו לרסיסים, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. תסבירו לי בבקשה, מה הקשר? מה קשור פה עבודה זרה? הוא כועס, הוא שבר, מה קשור עבודה זרה? מה אתם אומרות?
כי משהו אחר שולט בו, לא האמונה בהשם, אלא הכעס.
הכעס, כן. כלומר, כמו שאדם עובד עבודה זרה, יש איזה כוח זר ששולט בו, אז גם פה יש כוח זר ששולט בו, וזה הכעס שמשתלט עליו, ותשמעו, אדם שכועס מסוגל לפעמים להגיד איזה משפטים, שאחרי זה הוא בעצמו לא יאמין שהוא אמר את זה. הוא ירצה כל כך למחוק את זה, אבל זה יהיה מאוחר מדי, יוצאים ממנו דברים שפשוט נורא. רבי צדוק הכהן מלובלין שואל שאלה גדולה. הוא אומר, משה רבנו הרי היה גדול הנביאים, משה רבנו היה ענב עצום, הוא היה במדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר בהיסטוריה, אדם שמדבר אל השכינה כדבר איש אל רעהו, כך אומרת התורה. כל הנביאים כשרוצים להתנבא צריכים לעשות הכנות ואולי יזכו. משה רבנו, בני ישראל שואלים אותו שאלה, הוא אומר, שנייה, אני רוצה לשאול למעלה ואני אגיד לכם. שואל רבי צדוק כהן מלובלין, איך משה רבנו, שנמצא מדרגה כל כך עליונה, יכול להבין בכלל את מה שעובר על עם ישראל שעושה את העגל ולעזור להם? הרי הפער בינו לבינם, זה פער של מיליון שנות אור, זה הוא כל כך למעלה, הם כל כך למטה, איך משה רבנו בכלל יכול לגשת אליהם, להרים אותם, לעזור להם? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זו הסיבה שמשה שבר את הלוחות. למה? זה בדיוק מה שאמרנו, מי ששובר כלים בחמתו, אמרנו שזה כמו מה? כעובד עבודה זרה. משה רבנו, מה לווה לעבודה זרה? הרי הוא כל כך מלא בחיבור לאלוקים, לשכינה, לקדוש ברוך הוא, והם עובדי עבודה זרה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כדי שמשה יוכל לעזור להם, הוא חייב קצת להרגיש את מה שהם מרגישים, קצת להיות במקום שלהם, אמו אנוכי בעבירה, בג'יפה, במקום שהם נמצאים בו. לכן הם עובדים עבודה זרה, רוקדים סביב העגל, אלה אלוהיך ישראל. מה עושה משה? הוא עושה מעשה שיש בו ניצוץ קטן של עבודה זרה, ואז בעצם הוא מזדהה איתם, הוא מבין לליבם, וזה הרגע שהוא יכול לתפוס אותם ולהרים אותם. כלומר, הוא אומר, אם משה היה נשאר שם למעלה, בשמיים, בגדולתו, בענקיותו, הוא לא היה יכול להרים אותם. משה שובר את הלוחות, ובזה עושה משהו שיש בו סוג של עבודה זרה, ניצוץ קטן, בזה הוא מתקרב אליהם, תופס אותם ומציל אותם. כביכול המציל, בשביל להציל מישהו, מה הוא צריך לעשות? לקפוץ אל תוך המים. אם הוא יושב שם בכיסא שלו למעלה, ויגיד, יאלו, אתה שם שמפרפר, נוצא מהמים, הוא כבר יטבע. משה קופץ אל תוך המים, האחורים של העבודה זרה, בשביל להציל אותם. יודע יקרות, אני רוצה לסכם. אמרנו פה חמישה דברים. למה משה שובר את הלוחות? אחד, אמרנו, זה קרה בטעות. הכתב פורס כנפיים, הלוחות נהיים נורא כבדים, זה פשוט נופל לו מהידיים. זו תשובה אחת של התלמוד הירושלמי. תשובה שנייה, אמרנו, משה מוסר את הנפש, הוא עושה עבירה. ואז אומר לקדוש ברוך הוא, שמה, אם עשו עבירה, אני עשיתי עבירה, או שאתה סולח לכולם, או שאין לך אף אחד. ובזכות מסירות הנפש הזאת, אמרנו, קרן אור פניו, זוכה נפשו, הקדוש ברוך הוא אמר לו ישר כוח. תשובה שלישית, מה שאומר הנציב, משה רצה לזעזע אותם. לא היה מספיק לדבר איתם. היה צריך לעשות עכשיו מעשה פיזי, כן, זוכרים, כמו חיים הרצוג באום, לקרוע לגזרים, כולם עומדים בהלם. זה בדיוק הייתה המטרה. תשובה רביעית, זה הרעיון שאומר, אומרים חזל, מלמדים אותנו על לא להאמין לשמועות. משה מחכה עד שהוא ירד מהאר בשביל לראות את עם ישראל עושים ורק אז לשבור, כדי ללמד כולנו קל וחומר. אפילו כשהקדוש ברוך הוא אמר, אני קודם כל רוצה לראות, די להאמין לשמועות, די להפיץ פייק ניוז. עד שאני לא בטוח ולא רואה בעיניים, לא לדעת שזה אכן קרה. הדבר האחרון, זה הרעיון של רבי צדוק כהן מלובלין. הוא אומר, משה כל כך למעלה, הם כל כך למטה, איך הוא יכול לעזור להם? זאת הסיבה שהוא שובר את הלוחות. משבר כלים שיש בזה ניצוץ עבודה זרה, בכעס שמשתלט, ואז הוא יורד אליהם, ובזה הוא יכול לעלות אותם. ועודה יקרות, זהו, ראינו פה חמש תשובות.
יש לי שואל שאלה?
כן, בכבוד, כן.
רציתי רק להעיר. לגבי הנימוק הרביעי, שגם הקדוש ברוך הוא מתנהג ככה, למשל בסדום, הרדנה והראה כצעקתה, הוא לא מאמין לשמועות, הולך לבדוק בעיניים.
נכון, הדיינים לא יכולים להישאר ספונים במגדל השן שלהם, ולהגיד ככה וככה, זה אחת הבעיות, שלפעמים אדם נמצא כל כך למעלה, אתם זוכרים את מרי אנטואנט, מלכת צרפת, כשהיה הפגנות של ההמון המורעב, סביב הארמון, ושואלת את המשרת שלה, למה הם צועקים? מה חסר להם? אז הוא אומר, הם צועקים לחם, אין להם לחם. אז מה היא אמרה?
חלוגות. כן. לחם לחלוגות.
שיוכלו קורסונים, שיוכלו פנקייק, שיוכלו ופל בלגי, שיוכלו עוגות. אז זה דוגמה למישהו שמנותק, כי הוא נמצא בארמון. דיין צריך לראות, ומשה רבנו, כמו הוא יורד לראות.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
א', אנחנו לעומת משה שלא האמין, אנחנו מעלים על נס את אברהם אבינו שאמר לו, קח את בנך את יחידך ולא שאל שאלות ולא בדק, והאמין באמונה שלמה. דבר שני, העניין של להרגיש את החטא, לשבור את את הלוחות כדי כאילו להרגיש אותם, הוא אחר כך נהרגו המוני המוני אנשים מבני ישראל בגלל החטא הזה. אז קשה לי להבין את זה. איך הוא רוצה להרגיש את החטא ואחר כך הוא הורג אותם, כאילו גם הוא מתחייב בנפשו, חס וחלילה.
אז אני אענה בקצרה, כי זמננו תם. א', לגבי הנקודה הראשונה, אני הייתי מבחין בין להאמין להשם לבין לקבל את דבריו, כי זה הלשון של המדרש. הקדוש ברוך הוא אמר, זה ודאי קרה. אבל לקבל את זה, לנהוג לפי זה, זה רק שהוא ירד וראה בעיניים. ועיקר העניין פה זה ללמד את כולנו, בקל וחומר, גם אם זה מישהו שאתה הכי סומך עליו בעולם, קודם כל תבדוק, לפני שאתה מקבל ומתייחס לזה כאמת מוחלטת. אבל משה האמין בהשם, אברהם האמין וכו'. לגבי זה שנהרגו החוטים בעגל, טוב, זה, זה, זה לא תלוי אחד בשני. לעם ישראל בכללו, הקדוש ברוך הוא לא השמיד אותו, כמו שהיה אולי ראוי, אלא נמחלו. אנשים שעבדו את העגל ברמה החמורה ביותר, אז מה לעשות? יש לזה גם מחיר. לא בגלל זה, אז הם ינצלו לגמרי. עם ישראל ניצל. זה היה ההישג הגדול של משה רבנו. החוטים הספציפיים שעבדו את העגל, היה שם עדים והתראה, אז פה כבר אין מנות, וצריכים גם לשלם את המחיר. יהודה יקרות, תודה רבה על ההקשבה. אני אחזיר פה את השידור לאולפן, את הניהול. תודה רבה לחנה על התיאור.
תודה רבה, שיעור נהדר.
בשמחה רבה, אני תמיד מתענג להשתתף פה וגם לראות את השאלות שמחכימות את כולנו.